תודה מכל הלב, כמדי יום שני שיעור בעיון, גמרא בעיון עם הרב יוסף סולובייצ'יק, נאמר צהריים טובים לכבוד הרב.
תודה רבה, שנה טובה בשנת תשס"ח, תהי שנה של ש"ס, של גמרא בעיון, שלומדים הרבה תורה שבעל פה. ביום שחרב בית המקדש אין לקדוש ברוך הוא אלא דלת אמות של הלכה בלבד. אנחנו ממשיכים בהלכות של עבודת יום הכיפורים של הכהן גדול בבית המקדש, כי ביום הזה יכפר עליכם לתרעשכם מכל חטאיכם לפני השם תתארו. אנחנו לומדים את ההלכה של דלת פורים ביום הכיפורים, שיש אפשרות, אנחנו יודעים שבעבודת היום הכהן גדול היה מקריב פורש לכהן גדול ושעיר לשם. הדם של שניהם הוא היה מזה אותם בקודש הקדשים בין הבדים כנגד הכפורת, קרוב לכפורת בטפח, אומר לנו הרמב״ם. ואחר כך הוא היה מזה את הדם של הפר והדם של השעיר גם על הפרוכת המבדילה בין הקודש לקודש הקדשים. ואחר כך הוא היה מזה את הדם של שניהם על ארבע קרנות המזבח. ואחר כך הוא היה מזה את הדם של שניהם שבע הזעות על גגו של מזבח, על גגו של מזבח הפנימי. ואחר כך שיורי הדם הוא היה שופך על יסוד מערבי של מזבח החיצון. יש אפשרות להביא יותר מפר אחד. המשנה אומרת לנו במסכת יומא דף סמך עמוד א', שיש מצב מיוחד שהמביא פר אחד כדי לעזות את הדם בתוך קודש הקדשים, והיה מביא עוד פר כדי לעזות את הדם של הפר השני על הפרוכת המבדלת בין הקודש לקודש הקדשים, ואחר כך הוא מביא פר שלישי כדי לעשות הזעות על קרנות של מזבח. והיה בראשונים הוא היה מביא פר רביעי, והמטרה של הפר רביעי היה כדי לעשות שבע הזעות על תרו של מזבח. זה הלכה במשנה במסכת יומא דף סמך למעלף. אבל קודם שנתרכז בהלכה זו, אני רוצה לסכם קצת את סדר העבודה של יום הכיפור. מה היה סדר העבודה? היו חמש תפילות. חמש תפילות מבטאות חמישה שלבים של עבודה של הכהן גדול ביום הכיפורים. תפילה ראשונה, אחרי תפילה ראשונה הוא היה לובש בגדי זהב, והוא היה עושה סדר עבודות של כל יום. קורבן תמיד, לפי רבי עקיבא, פסק של הרמב״ם, הוא גם היה מקריב את הקורבן נוסף. ואחר כך הוא היה טובל, אחרי שהיה גומר סדר של כל עבודת היום, כולל דישן המזבח, כולל הדלקת המנורה והקטורת הקטורת, וקורבן מוסף לפי הרמב״ם, ולפי רבי עקיבא, לפי הנוסח של התקוננטה. אחר כך הוא היה מקדש ידיו ורגליו, פושט בגדי זהב, טובל, לובש בגדי לבן, בגדים המיוחדים ליום הכיפורים, והוא היה מתחיל לעשות את עבודת היום. וכשהוא היה מתחיל לעשות את עבודת היום, הוא היה מתחיל עם הוידוי על פרו של כהן גדול. היו מביאים לו את הפר, והוא היה אומר, אנא השם, חטאתי אביסי, פשעתי לפניך, אני אובסי, אנא והשם, כפרנו על העוונות, לפשעים ולחטאים שפשו, שאבו, שחטו, שאבו, שפשו לפניך, שחטאתי לפניך, אני אובסי. ואחר כך היו עושים את הגרלה, היו מביאים שני סירים, אחד לשם ואחד לזזל, גורל אחד לשם, גורל אחד לזזל. ואחרי שהיו קובעים את איזה שעיר לשם ואיזה שעיר לזזל, הוא היה בא אצל פרו פעם שנייה, אצל פרו של כהן גדול, והיה מתוודע עוד הפעם, לא רק עליו על אשתו, לא רק עליו על ביתו, אלא גם על כל בני אהרון. והיה אומר, אנא השם, חטאתי, אביסי, פשעתי לפניך, אני אובסי, ובני אהרון עם קדושך. ואחר כך הוא היה אומר, אנא והשם, כפרנו לעוונות, לפשעים ולחטאים, וכן הלאה. ואחרי שהוא היה גומר את הוידוי, הוא היה שוחט את הפר. ואחרי שהוא היה שוחט את הפר, הוא לא היה נכנס מיד עם דם של הפר לתוך קודש הקדשים. הוא היה צריך לעשות מקודם את כל סדר הקטורת. החפינה של הקטורת בתוך הזרה, ואחר כך הקטרת הקטורת, הולכת הקטורת בתוך הקף, המחתה עם הגחלים לתוך קודש הקדשים, והקטרת הקטורת בתוך קודש הקדשים. ורק אחרי שהוא היה גומר את הקטרת הקטורת בתוך קודש הקדשים, אז הוא היה חוזר לדם הפר, הוא כבר שחט את הפר, וכבר היה קבלת הדם. ולוקח את הדם, נכנס לתוך קודש הקדשים, והיה מזה את הדם, 8 הזיות, אחת למעלה ושבע למטה, אחס, אחס ואחס, אחס ושתיים, אחס ושלוש, אחס וארבע, אחס וחמש, אחס ושש, אחס ושבע. ואחרי שהוא היה מזה דם של הפר, פרו של כהן גדול, הוא היה יוצא והיה שוחט את הסוהר לשם שהיה בעזור, והיה מקבל את הדם של הסוהר, והיה לוקח את הדם של הסוהר, של הסוהר לשם, והיה נכנס עוד פעם לתוך קודש הקדשים. זה פעם שלישי שהוא היה נכנס לקודש הקדשים, והיה מזה את דם של הסוהר לפני השם, בין בדי אורן כנגד הכפורת, 8 הזיות, עוד פעם, אחס למעלה, שבע למטה, אחס ואחס, אחס, אחס ואחס, אחס ושתיים, אחס ושלוש, אחס וארבע, אחס וחמש, אחס ושש, אחס ושבע. וכך הוא היה יוצא, הוא היה מניח את דם של הסעיר, והיה לוקח דם של הפר, והוא היה מזה 8 הזיות על הפרוכת המבדלת בין הקודש לקודש הקדשים. ואחר כך הוא היה לוקח את דם הסעיר, והיה מזה את דם הסעיר על הפרוכת 8 הזיות, על הפרוכת המבדלת בין קודש לקודש הקדשים. ולפי פסק הרמב״ם, אחר כך הוא היה יוצא, הוא היה עדיין נמצא בתוך היכל, אבל הוא היה בינתיים, הוא היה עומד בין המזבח לפרוכת, ועכשיו הוא יוצא מזרוחה של המזבח, לשטח בתוך היכל שזה מזרוחה של המזבח, והיה מרב את דם הפר ביחד עם דם הסעיר, ובתרובת של הדם הוא היה מזה 4 הזעות, הזעה אחת על כל אחד, על קרן מזבח הפנימי, 4 הזעות על 4 קרנות המזבח. וכך הוא ימזה מתרובת הדם 7 הזעות על תרוש המזבח, על גגוש המזבח. זה היה סד עבודה. ואחרי שהוא היה גומר את כל זה, הוא היה שופך את שיורי הדם, את השיריים של הדם, על יסוד מערבי של מזבח החיצון שהיה בתוך הזור, שהיה יוצא מתוך ההיכול. ואחר כך הוא היה בא לסעיר לזוזל, והיה מזווד על הסעיר לזוזל, והיה אומר, עונה השם, חטו אבו פשו לפניך עמך בית ישראל, עונה והשם, קפנה לחתום ועוונו סלפשויים, שחטו שאבו, שפשו לפניך עמך בית ישראל. ואחר כך הוא משלח את הסעיר לזוזל, המדברה, על ידי איש איתי, ועד שבא להתחיל לצוק, ועם ישראל היה מתכפר, ואחר כך הוא היה פושט בגדי הבד, בגדי לבן, הוא היה קודם מקדש את דבר רגליו, היה פושט בגדי לבן, והוא היה טובל, ואחרי שהוא היה טובל, הוא היה לובש בגדי זהב, זה כבר שלב שלישי, היה לובש בגדי זהב, הוא היה עושה אלו ואל העם, זה אלו של כהן גדול, אל העם המוזכר בפרשת המוספים, והוא היה מקטיר את האמורים של הפר וסויר, שהדם שלהם הוא היה מזה, הוא איזה בתוך קודש הקדושים, אז האמורים של הפר וסויר, הוא היה מקטיר אותם במזבחה. וכן הלאה, הוא היה טובל פעם רביעי, והיה לובש בגדי לבן, והיה נכנס לקודש הקדושים, כדי להוציא את הקף ומחתה, ואחר כך הוא היה עוד פעם פושט בגדי לבן, טובל, לובש בגדי זהב, והיה גומר שער עבודה לפי רש"י. הוא היה מקריב תמיד של בן ארבעים, והוא היה מקטיר את הקטורת של בן ארבעים, והוא היה מדליק נרות של בן ארבעים, ואחר כך הוא היה יוצא לשלום, והיה שמחה גדולה מאוד. זה פחות או יותר, לא נכנסים לכל הפרטים. בגדי לבן הוא גם היה משלח את את החטאות הפנימיות, אחרי שהוא מוציא את האימורים, הוא היה משלח את החטאות הפנימיות לשריפה בבית הדשן. וגם לא הסברנו איך בדיוק היה משתלב את כל קורבן המוספים בתוך סדר עבודת היום. אבל בשיר הזה אנחנו מתרכזים יותר בדם הפר ודם השעיר. שאמרתי לכם שהגמרא, המשנה, במסכת יומא, דף ד' עמוד א', דף ס' עמוד א', אומרת שיש אפשרות להביא כמה פרים. אפשר להביא פר בשביל לזרוק את הדם בתוך קודש הקדשים. אבל אם אחרי שהוא גמר הזעות של הדם בתוך קודש הקדשים, נשפך הדם ולא נשאר לו דם מהפר, מה הוא עושה? הוא מביא עוד פר. ובפר השני הוא לא חוזר ומזה את הדם בתוך קודש הקדשים. הוא כבר גמר. הוא ממשיך בהזעות על היכל, ואם אחרי שהוא גמר את ההזעות של היכל, נשפך הדם. הוא מביא עוד פר, ובפר השלישי הוא לא חוזר לעזות לא על קודש הקדשים, ולא על פרוכת המבדלת בין הקודש הקדשים, אלא הוא מזה על קרנות המזבח. אז יש אפשרות להביא יותר מפר אחד, זה מה שהמשנה אומרת. במסכת יומא דף ס' עמוד א'. והרמב״ם מביא את זה בפרקי הלכות עבודת יום הכיפורים, הלכות ו' עד ח', הוא כותב, גמר מתנות שבקודש הקדשים, והתחיל במתנות שבהיכל, ונשפך הדם, עד שלא גמר יביא דם אחר, הוא מתחיל מתחילת הזיות שבהיכל. אם הוא גמר, רמב"ם אומר, הוא גמר מתנות שבקודש הקדשים, הוא כבר התחיל מתנות שבפרוכת, ונשפך הדם, ולא גמר מתנות שבפרוכת, כשמביא פר אחר, הוא צריך להתחיל מראש בהזיות של בהיכל, בהזיות של פרוכת, אבל לא הזיות שבתוך קודש הקדשים. גמר מתנות שבהיכל והתחיל ליתן על מזבח הזהב ונשפך הדם, עד שלא גמר יביא דם אחר, ומתחיל מתחילת מתנות המזבח שכולן כפרה בפני עצמן הן. הוא לא חוזר על מתנות שבהיכל, מפני שהוא כבר גמר מתנות שבהיכל. הוא לא גמר מתנות של מזבח, אז הוא מביא פר אחר. הוא מתחיל בהתחלה ממתנות המזבח, ארבע קרנות המזבח. למה? הרמב"ם אומר לו שכולן כפרה בפני עצמן הן. הזיות שבקודש הקדשים והזיות של פרוכת והזיות מזבח הפנימי, הם לא מהווים כפרה אחת. כל סט של הזיות מהווה כפרה נפרדת. רק הלכה היא שאתה מביא את כל שלוש או ארבע כפרות אלו היית בקורבן אחד. אבל אם אתה רוצה, כמו במשפח אדם, אתה יכול להביא כל כפרה כקורבן נפרד. כפרה וקורבן בשביל הזעות קודש הקדשים, קורבן, כפרה וקורבן נפרד בשביל הזעות פרוכת, וכפרה נפרדת וקורבן נפרד בשביל הזעות של ארבע קנות המזבח, של מזבח הפנימי, קורבן נפרד וכפרה נפרדת, ושביל קורבן, בשביל מזבח הפנימי. וזה לא מהווה שום בעיה. גומר מתנות המזבח ואחר כך נשפך הדם. אין לו צורך להביא דם אחר, ששפיכת השיריים, המזבח החיצון אינו מעכבת. יש דעה בגמרא, לפי כמה ראשונים, שאומרים שהפר הרביעי זה לא היה בשביל המזבח הפנימי. הפר הרביעי היה בשביל השיריים. אם אומרים ששיריים מעכבים, הוא היה מביא פר רביעי בשביל לקיים את שפיכת שיריים. ששפיכת השיריים, המזבח החיצון אינו מעכבת. אבל הרמב"ם פוסק שזה לא מעכב. והרמב״ם אומר, לכן יש לרמב״ם רק שלושה פרים. ואם דר הפר הוא שנשפך קודם שיגמרו כל המתנות, זאת אומרת, הלכות אלו זה לא רק בפר, זה גם בשעיר. אבל הרמב״ם אומר לנו, אם זה דם הפר שנשפך קודם שהוא גמר כל המתנות, הרמב״ם אומר לנו, הרי זה מביא פר אחר ויחפון כתורת פעם שנייה קודם שחיטת הפר, ויקטיר הכתורת, ואחר כך יביא דמו ויזה ממנו. הרמב"ם אומר לנו הלכה שאם לדוגמה הוא גמר את ההזעות בתוך קודש הקדשים והתחיל ההזעות על הפרוכת ונשפך אדם, הוא צריך להביא פר אחר. והוא מתחיל לא מקודש הקדשים, הוא כבר גמר את הזעות, את הכברה של קודש הקדשים. הוא מתחיל מהזעות של הפרוכת, יש קרבן נפרד, זה כפרה נפרדת. בשביל הזעות של הפרוכת. הרמב״ם אומר, אבל הוא שוחט את הפר השני, אחרי שהוא שוחט את הפר השני, הוא צריך להביא כתורת אחרת. הוא כבר הביא כתורת. כשהוא שחט את הפר בשביל הזעות של קודש הקדשים, הוא הביא את הכתורת, במדי שבלי להביא כתורת, הוא לא יכול להיכנס לדם, הוא לא יכול להיכנס עם הדם לתוך קודש הקדשים. זה מה שהתורה אומרת לנו בפרשת אחרימות. התורה אומרת לנו, והקריב ארון את פר החטאת אשר לו הייתה הגרלה והשעיר אשר עלה עליו הגורל לעזאזל יעמד חי לפני השם לכפר עליו לשלח אותו לעזאזל המדברה והקריב ארון את פר החטאת אשר לו זה הווידוי השני שהוא מכפר לא רק עליו על בני ביתו אלא גם על אחיו בני ארון אל אחיו הכהנים וכיפר בעדו ועד ביתו ושחט את פר החטאת אשר לו הוא שוחט את הפער, אבל הוא לא נכנס מיידי לתוך קודש הקדשים עם הדם של הפער. ולא כך מלוא המחטא גחלי אש מעל המזבח מלפני השם, ומלוא חפניו כתורת סמים דקה, והביא מבית לפרוכת. הוא צריך לקחת גחלים מהמזבח החיצון, ועושה חפינה, הוא מודד את הכתורת בתוך חפניים שלו, ואחר כך הוא מביא את הכתורת בתוך הכף, הוא לוקח את הגחלים בתוך המחטא, המחטא בימינו והכף בשמאלו, והביא מבית הפרוכת, צריך להביא אותם לתוך קודש הקדשים, ואחר כך הוא מקטיר את הכתורת בתוך קודש הקדשים, ונתן את הכתורת על האש לפני השם, וכיסה ענן הכתורת את הכפורת, אשר על העדות ולא ימות, ורק אחרי שהוא מקטיר את הכתורת, הוא יכול לקחת את הדם הפר ולהיכנס פעם שנייה לתוך חודש הקדשים ולעזות את הדם על פני הכפורת קדמה ולקח מדם הפר ויזה באצבעו על פני הכפורת קדמה ולפני הכפורת יזה שבע פעמים מן הדם באצבעו זה הלכה של אחס למעלה ושבע למטה שמונה זיות בין בדי ארון כנגד הכפורת לפני השם לפני ולפנים, אבל מתי הוא יכול לעשות את זה? רק אחרי שהוא חופן את הכתורת, רק אחרי שהוא מקטיר את הכתורת. הכתרת הכתורת וחפינת הכתורת חייבת להיות אחרי שחיטת הפר. אחרי שחיטת הפר, קודם הזעת דם הפר, כך אומרת הגמרא במסכת יומא. דף סמך, חפינת הכתורת. והכתרת הכתורת חייבת להיות אחרי שחיטת הפר וקודם הזעת הפר. הרמב״ם מדבר על המצב שהוא מביא פר שני והדם של הפר השני לא מזים אותו בתוך קודש הקדשים. לא מזים אותו לפני ולפנים. מזים אותו על הפרוכת. הרמב״ם אומר, גם כשאתה שוחט את הפר הזה, אתה חייב להביא כתורת. אתה חייב להביא כתורת. זה הפסק של הרמב״ם, הרי זה מביא פר אחר, ויחפון כתורת פעם שנייה, קודם. שחיטת הפר. ויקטיר הכתורת ואחר כך יביא דמו ויזה ממנו הרמב״ם אומר שהוא חייב להביא עוד הפעם קטורת, מפני שהקטורת חייבת להיות אחרי שחיטת הפר. הקטורת הראשונה היא קודם שחיטת הפר, לכן הוא חייב להביא עוד קטורת כדי שהקטורת השנייה תהיה אחרי שחיטת הפר. הרמב״ם אומר, הרי זה מביא פר אחר ויחפון קטורת פעם שנייה קודם שחיטת הפר, ויקטיר הקטורת ואחר כך יביא דמו ויעזה ממנו. הרמב״ם אומר לנו, זה על פי הגמרא בדף סמך א' עמוד א', אבל הגמרא בדף סמך א' עמוד א' מדבר כשהוא עוד לא גמר מתנות שבקודש הקדשים. מכיוון שהוא עוד לא גמר מתנות שבקודש הקדשים, אז הפר ראשון הוא לבטלה. הוא מביא פר שני, והפר השני הוא מתחיל עם הזיות של בין הבדים שבתוך קודש הקדשים, של לפני ולפנים. מכיוון שהוא מתחיל לפני ולפנים, בוודאי הוא צריך להביא עוד קטורת, מפני שהפר השני הזה הוא בעצם הפר ראשון. הפר ראשון הלך לבטלה, נשפך הדם, קודם שגמר מתנות שבקודש הקדשים, והקטורת צריך להיות אחרי שחיטת הפר. הקטורת הראשונה היה אחרי שחיטת הפר הראשון, אבל הפר הראשון לא קיים. הוא מביא עוד פר, הוא מביא פר שני. הקטורת צריך להיות אחרי השחיטה של הפר השני, לכן הוא צריך להביא קטורת עוד הפעם. אבל הרמב"ם מדבר על המצב שהפר הראשון קיים, נשפך הדם, אחרי שגמר מתנות שבתוך קודש הקדשים. אז עוד שלפני ולפנים הם קיימים, הם לא בטלים. אם כן, הייתה קטורת לאחר שחיטת הפר וקודם הזעות של הפר הראשון. אברהם אומר, אבל צריכים קטורת גם אחרי שחיטת הפר השני. ולכן הרמב״ם אומר, הרי זה מביא פר אחר ויחפון קטורת פעם שנייה קודם שחיטת הפר, ויקטיר הקטורת ואחר כך יביא דמו ויעזה ממנו. אבל יש דבר אחד מעניין ברמב״ם. הרמב״ם אומר שהוא צריך להביא קטורת עוד הפעם, וכנראה שהסיבה היא בני שחייבים קטורת אחרי שחיטת הפר. אבל הלכה במסכת יומא דף סמך עמוד בייז, שלא רק הקטרה חייבת להיות, שלא רק הקטרה חייבת להיות אחרי שחיטת הפר, גם החפינה של הקטורת חייבת להיות אחרי שחיטת הפר. וזה הרמב״ם לא אומר. הרמב״ם אומר פה שחפינת הקטורת יכול להיות קודם שחיטת הפר. בקטורת הראשונה היא צריכה להיות אחרי שחיטת הפר הראשון. בקטורת שנייה חפינת הקטורת יכול להיות קודם שחיטת הפר השני. זה לשון הרמב״ם. ואם דם הפר הוא שנשפך קודם שיגמור כל המתנות, הרי זה מביא פר אחר ויחפון קטורת פעם שנייה קודם שחיטת הפר, ויקטיר הקטורת ואחר כך יביא דמו ויעזה ממנו. הוא חופן את הקטורת, החפינת הקטורת היה בתוך חזרה כדי למדוד את הקטורת, את מלוא חפניים של הכהן גדול. הרמב"ם אומר שהוא עושה את זה קודם שהוא שוחט את הפר השני. לשון הרמב"ם הוא ויחפון קטורת פעם שנייה קודם שחיטת הפר, ויקטיר הקטורת ואחר כך יביא דמו ויעזה ממנו. הקסם משנה מביא ששאלו את השאלה הזו לנגיד רבנו ישוע מבני בניו של רבנו, של הרמב״ם. והקסם משנה אומר, והנגיד רבנו ישוע מבני בניו של רבנו כתב, ששאלו ממנו שמאחר שרבנו כתב בתחילת הפרק קטורת שחפנה קודם שחיטת הפר לא עשה כלום, לא רק הקטרת הקטורת חייבת להיות אחרי שחיטת הפר, גם חפינת הקטורת בתוך הזרה חייבת להיות אחרי שחיטת הפר. אז למה פה פר שני הרמב"ם אומר שחפינת הקטורת הוא קודם שחיטת הפר? מאחר שרבינו כתב בתחילת הפרק קטורת שחפנה קודם שחיטת הפר לא עשה כלום, איך כתב כאן שיחפון קטורת פעם שנייה קודם שחיטת הפר? והישב רבינו ישוע הנגיד מבני בניו של הרמב״ם זל, מאחר ששחט פר בתחילה ולא קרה לו מה שיפסידו. הוא אומר, הרי היה פר ראשון, בסדר, הפר ראשון קיים, נשפך הדם, אבל הזעות מהדם של הפר הראשון בתוך קודש הקדשים לפני הם קיימים. הנה יותר חפינת הקטורת, וכבר הייתה קטורת אחרי שחיטת פרה ראשון. הנה יותר חפינת הקטורת קודם שחיטת הפרה השני. זה קטורת רק עבור פרה שני. קטורת עבור פרה שני יכול להיות גם קודם שחיטת הפרה. הנה יותר חפינת הקטורת קודם שחיטת הפר השני, מאחר שהוא אחר שחיטת הפר הראשון של עיר בפיסול, שהרי הפר הראשון אין בו פסול, הזעות שלו לפני אלפים הם קיימים, וכן גם הקטורת השנייה, גם הקטורת השנייה היא אחר השחיטה של הפר הראשון. וזה קשה להבין, מפני שאם אנחנו אומרים שאין דין שהחפינה תהיה אחר השחיטה של הפר השני, מפני שהחפינה היא אחר השחיטה של הפר הראשון, למה הקטורת צריך להיות אחר השחיטה של הפר השני? הרי הקטורת השנייה היא גם אחרי השחיטה של הפר הראשון. ומלשון הרמב"ם משמע שרק החפינה של הקטורת השנייה יכולה להיות אחר קודם השחיטה של הפר השני, מפני שהיא אחר השחיטה של הפר הראשון. אבל הקטרה של הקטורת השנייה חייבת להיות אחר השחיטה של הפר השני. מה ישנה חפינה מהקטרה? לשלשון הרמב״ם הוא, הרי זה מביא פר אחר ויחפון קטורת פעם שנייה קודם שחיטת הפר, ויקטיר הקטורת, ואחר כך יביא דמו ויעזה ממנו. אחרי הקטורת הרמב״ם אומר שהביא את הדם של הפר ויעשה הזאות. כנראה שקודם הקטרת הקטורת הוא כבר שחט את הפר. הוא מקטיר את הקטורת רק אחרי שחיטת הפר. הוא מקטיר את הקטורת. הרי החפינה הרמב״ם אומר הוא עושה קודם שחיטת הפר השני. רבנו ישוע נגיד אומר מפני שזה אחרי שחיטה של הפר הראשון. אבל כשבא להקטרה הרמב״ם לא סובר שיכול לעשות את זה קודם שחיטה פר השני, מפני שזה אחרי שחיטה של הפר הראשון. הרמב״ם אומר שזה חייב להיות אחרי השחיטה של הפר השני. מה ישנה חפינה מהקטרה? שחפינה של הקטורת השני יכול להיות קודם שחיטת הפר השני, אבל הקטרה של הקטורת השנייה חייבת להיות אחרי השחיטה של הפר השני. כדי להבין את זה אנחנו צריכים להתעמק בהלכה של סדר בכל התורה כולה, ובדין של סדר בעבודות יום הכיפורים בפרט. אבל קודם נראה את השיטה שהתוספות ישנים במסכת יומא דף סמך אלף עמוד א', דבר מסכילים בקטורת. הם חולקים על הרמב״ם. השיטה שהתוספות ישנים היא שבמצב שהוא גמר הזעות של הפר בתוך קודש הקדשים ונשפך הדם, אם כן הזעות של דם הפר בתוך קודש הקדשים קיימים, והוא מביא פר שני רק כדי להתחיל הזעות על הפרוכת המבדלת בין קודש לקודש הקדשים. השיטה של תוספות ישנים היא שהוא בכלל לא צריך להביא עוד קטורת. הגמרא אומר שהוא צריך להביא עוד קטורת כשהוא לא גמר מתנות שבתוך קודש הקדשים. אז הפר הראשון בטל, ואם הפר הראשון בטל אז הקטורת הראשונה בטלה. אבל תוספות ישנים אומרים במצב שהוא גמר הזעות לפני אלפניהם, והוא מביא את הפר השני רק כדי להתחיל הזעות של בהיכל על הפרוכת המבדלת בין הקודש לקודש הקדשים, אבל הזעות לפני אלפניהם הם עומדים וקיימים, אם כן הקטורת הראשונה לא בטלה. אם הקטורת הראשונה לא בטלה, הוא לא חייב להביא עוד קטורת כשהוא מביא פר שני. זה מחלוקת בין הרמב״ם לתוספות ישנים. הרמב״ם אומר הפר הראשון לא בטל, הקטורת הראשונה לא בטלה, אבל הוא מביא פר שני, מביא פר שני חייב להביא עוד קטורת. והשיטה של התוספות ישנים היא הפר ראשון לא בטל, קטורת ראשונה לא בטלה, הוא מביא עוד פר, הוא לא צריך להביא עוד קטורת. ואנחנו צריכים להבין את הסברה של הרמב״ם, שהרי לכאורה התוספות ישנים צודקים בספרה שלהם, בגלל שזה ברור שהקטורת, זה ברור שהקטורת הראשונה היא לא בטלה. אם הקטורת הראשונה הייתה בטלה, אז המתנות של הפר הראשון לפני ולפנים גם היו בטלים. אז אי אפשר לומר שהקטורת הראשונה בטלה. הזעות של הפר הראשון לפני ולפנים הם קיימים. הקטורת הראשונה היא קיימת. אם הקטורת הראשונה לא הייתה קיימת, גם הזעות של לפני ולפנים היו בטלים. נשחייבים קטורת קודם הזעות של לפני ולפנים. אז כדי שהקטורת הראשונה היא קיימת. אם הקטורת הראשונה קיימת, למה הרמב״ם מחייב שיהיה עוד קטורת כשהוא מקריב את הפר השני? זו שפת התוספות ישנים, לא חייבים קטורת שנייה. אבל הרמב״ם חולק, הרמב״ם אומר שחייבים קטורת שנייה. מה הסבר של הרמב״ם? למה חייבים קטורת שנייה? אז אמרתי שאנחנו צריכים להתעמק בכל הלכה של סדר, בכל התורה כולה, ובמיוחד בסדר עבודת יום הכיפורים. מה ההלכה של סדר? יש הרבה תחומים בתורה שהתורה דורשת סדר. יש עבודה א' ועבודה ב', ואתה צריך לעשות לפי הסדר הזה. אם אתה לא עושה לפי הסדר הזה, זה מעכב, זה לא קשר. השאלה היא, הדין של סדר לקובה נאמרה בפעולה א' או היא נאמרה בפעולה ב'? יש שתי פעולות שחייבים לעשות, פעולה א' ואחר כך פעולה ב'. הוא הקדים פעולה ב' לפעולה א', אז הוא שינה את הסדר, ושינוי הסדר מעכב. הדין של סדר, של שינוי סדר שזה לעיכובה, נאמר בפעולה א' או בפעולה ב'. בכל התורה כולה, הסברה נותנת שדין של סדר לא נאמרה בפעולה א', אלא נאמרה בפעולה ב'. מבחינת פעולה א', זה לא משנה לנו אם פעולה א' תהיה קודם לפעולה ב' או תהיה אחרי פעולה ב'. פעולה א' לא צריך לפעולה ב', וזה לא מפריע לפעולה א', אפילו אם פעולה ב' תלך לפניו. אז זה לא הלכה שנאמרה בפעולה א', זה הלכה, הדין של סדר לקובה, זה הלכה שנאמרה בפעולה ב'. פעולה ב' יכול לבוא רק אחרי פעולה א'. פעולה א' מכשירה את פעולה ב'. בלי שתהיה פעולה א' מקודם, לא יכול להיות פעולה ב'. אם אחד עושה פעולה ב', קודם פעולה א', פעולה ב' היא בטלה. זה הלכה של סדר. זה לא הלכה שנאמרה בפעולה א', אלא הלכה שנאמרה בפעולה ב'. אבל כנראה שהרמב״ם סובר שהדין הזה של סדר, שזה בכל התורה כולה, שהיא תמיד הלכה אך ורק בפעולה שנייה, היא לא הלכה בפעולה ראשונה, אבל בעבודת היום, של יום הכיפורים, ישנה עוד הלכה של סדר לקובה. זה דין מסוים של סדר בקיום עבודת היום, שנאמר לא רק בהכשר של עבודה שנייה, שכדי להכשיר עבודה שנייה צריכים קודם עבודה ראשונה, כדי להכשיר עבודה שנייה, ועבודה שנייה לא יכולה להכשירה בלי שעבודה א' תבוא לפנה. אלא שנאמרה בזה הלכה דין מסוים של סדר בעבודת יום הכיפורים, שפעולה א' ופעולה ב' מעכבות דין את זו, מעכבות זו את זו. ואם חסר דין סדר, לא רק שפעולה ב' נחשבת נעשתה שלא כמצוותה, גם פעולה א' נחשבת נעשית שלא כמצוותה. בגלל ש בדין קיום של עבודת היום, יש קיום אחד של חפצה של עבודת היום. והקיום אחד של חפצה של עבודת היום, שהן מעכבות זו את זו כחפצה אחת, וכקיום אחד של עבודת היום, נאמר דין של סדר. ובזה כל העבודות, בדין סדר מעכבן, בדין סדר שלהם, זה אחר זה. קודם א', אחר כך ב'. לא רק ב' זקוק לאלף, אלף גם זקוק לב', שזה חפצה אחת וקיים אחד של עבודת היום. וזה דין מסוים של סדר שנאמר בקיום של עבודת היום. קודם אלף, אחר כך ב'. לא רק הב' זקוק לאלף לפניו, האלף זקוק גם לב' לאחריו. אם לא יהיה ב' לאחריו, אז חסר בקיום של א', בדין סדר של א', שבעבודת היום העבודות מעקבות זו את זו. בדין סדר של כל התורה כולה, האלף לא זקוק לבית. יש רק הלכה, הבית זקוק לאלף בדין סדר. קודם אלף, אחר כך יכול להיות בית. אבל אלף לא זקוק לא לבית לפניו, לא לבית לאחריו. מה שאין כן בסדר עבודת יום הכיפורים, שנאמר הלכה מיוחדת, שהן מעקבות זו את זו, וגם בדין סדר שלהם הן מעקבות זו את זו. וזה נאמר בדין קיום עבודת היום, שזה אחד הקיום של עבודת היום, וחפצה אחר של עבודת היום, שהן מעקבות זו את זו. נאמר בזה דין של סדר. הבית זקוק לאלף לפניו, והאלף גם זקוק לבית לאחריו. ואם אין לאלף הבית לאחריו, הפעולה בית תבוא קודם לאלף, זה מעכב באלף. אלף לא יכול להתקיים בלי שתהיה פעולה עבודה של בית לאחריו. כנראה שבזה אנחנו מסבירים את השיטה של הרמב״ם. השיטה של הרמב״ם היא שאף שהזעות של הפער הראשון בתוך קודש הקדשים הם קיימים לפני ולפנים, הם לא בטלים. הוא מביא פער שני רק כדי להתחיל את הזעות של על הפרוכת מאדם של הפער השני. אבל הזעות של הפער הראשון קיים, ומכיוון שהזעות של הפער הראשון קיים, גם הקטורת הראשונה קיימת. אבל הרמב״ם בכל זאת אומר, צריכים להביא עוד קטורת כשאתה מביא פער שני. למה? אם הדין של סדר היה רק כמו דין סדר בכל התורה כולה, שרק פעולה ב' זקוקה לפעולה א' שתבוא לפניו, אבל פעולה א' לא זקוקה לפעולה ב' שתבוא לאחריה, אז בוודאי הרמב״ם לא היה צודק, היינו אומרים לשם מה צריכים עוד קטורת. הקטורת הראשונה הרי היא באה אחרי שחיטה של הפר הראשון. מכיוון שהיא באה אחרי השחיטה של הפר הראשון, הקטורת הראשונה הוכשרה והיא קיימת, אז לשם מה צריכים עוד קטורת. אבל הרמב״ם אומר, מפני שבסדר עבודת יום הכיפורים אין זה רק הלכה של סדר של כל התורה כולה. בוודאי יש הלכה של סדר של כל התורה כולה. אבל נוסף על הדין של סדר של כל התורה כולה, יש גם דין מסוים של סדר שנאמר בקיים עבודת יום הכיפורים, שעבודות מעקבות זו את זו, ובדין מעקבות זו את זו, בדין חד הקיומה של חפטר של עבודת היום, נאמר דין של סדר. האלף צריך את הבית והבית צריך את האלף. אז זה לא רק שהפטורת צריך את שחיטת הפער שתהיה לפנה. שחיטת הפער צריכה שהקטורת תהיה לאחריה. אם הקטורת לא תהיה לאחריה, לא יכול להיות שחיטת הפער. אם כן, הרמב״ם אומר, הרי ניחא הפער הראשון, הקטורת הראשונה, הייתה שחיטת הפער, ואחר כך הקטרת הקטורת. הקטורת באה אחרי הפער הראשון, אחרי שחיטה של הפער הראשון, הקטורת קשרה, ושחיטה הפער הראשון קשרה. אבל הוא מביא פער שני, והלכה נאמרה, כחפצה של עבודת היום, ששחיטת הפער זקוקה לקטורת שתבוא אחריו. אם אין קטורת באה אחריו, אין קיום לשחיטת הפער. אם כן, מה נאמר ומה נגיד על שחיטת פער השני? הרמב״ם לכן מחייב שתהיה הקטרת הקטורת. גם לפער השני חייבים שתהיה הקטרת הקטורת. אם לא תהיה הקטרת הקטורת לפער השני, אחרי שהוא שוחט את הפער השני, הרי השחיטה של הפער השני לא יכול להיות כשרה. שחיטה, זה לא רק הלכה שהקטרת הקטורת צריך לשחיטת הפער. הלכה היא ששחיטת הפער צריך לקטורת. אחרי שהוא שוחט את הפער, חייבים שתהיה הקטורת לאחריו, ואחרי הקטורת שתהיה הזעות של הפער. אם לא תהיה קטורת, אז השחיטה של הפער השני לא תהיה כשרה. ולכן הוא חייב להביא עוד קטורת, ושזה הלכה של סדר שנאמרה בעבודת היום, שעבודות מעקבות זו את זו, א', שחיטת פער, ב', הקטורת קטורת, ג', הזעות הפער, מעקבות זו את זו. לא רק הקטורת זקוק לשחיטת הפער, שחיטת הפער גם זקוקה לקטורת שבא לאחריה. זה ההסבר בשיטה של הרמב״ם, במחלוקת בין הרמב״ם לתוספות ישנים, אחרי הפסק של כמה דקות ניגון הקודש, אנחנו חוזרים לתרץ את שיטת הרמב״ם.
libeinuli ob de khob emes ta hein libeinuli ob de khol ob de khob oy libeinuli beinuli ob de khob emes ta hein ta hein libeinuli ob de khob emes oy ta hein oy ta hein libeinuli ob de khol ob de khoy beyemes ta hein ta hein libeinuli ob de khob
הרי הסברנו את המחלוקת בין הרמב״ם לתוספות ישנים. אם כשהוא מביא עוד פר, אבל הזעות של הפר הראשון קיימות לפני ולפנים, בתוך קודש הקדשים, והקטורת הראשונה היא קשרה, האם הוא צריך להביא עוד קטורת? לפי הרמב״ם הוא צריך להביא עוד קטורת, לפי התוספות ישנים הוא לא צריך להביא עוד קטורת. התוספות הראשונים אומרים, הרי הקטורת הראשונה היא קשרה, אבל הרמב״ם אומר, הקטורת הראשונה היא קשרה, אבל מה עם השחיטה של הפר השני? כדי שהשחיטה של הפר השני תהיה קשרה, צריכים שתהיה קטורת לאחריה. אם אין קטורת לאחריה, השחיטה של הפר השני לא יכול להיות קשרה. ואם כן נראה, בזה אנחנו יכולים לתרץ את השיטה של הרמב״ם. למה הרמב״ם אומר שהחפינה של הקטורת השנייה שעושים בתוך העזרה, זה יכול להיות קודם השחיטה של הפר השני. לשון הרמב״ם הוא, ואם דם הפר הוא שנשפך קודם שיגמור כל המתנות, הרי זה מביא פר אחר ויחפון ויחפון קטורת פעם שנייה קודם שחיטת הפר, ויקטר הקטורת ואחר כך יביא דמו ויעזה ממנו. הקטורת השנייה היא אחרי השחיטה של הפר, אבל החפינה של הקטורת השנייה היא קודם השחיטה של הפר. ושאלו את רב בן יהושע נגיד מבני בניו של רבינו הרמב״ם ז"ל, איך חפינת הקטורת יכול להיות קודם שחיטו של הפר? והרי כתוב, והרמב״ם פוסק הלכה זו בתחילת פרק הלכות עבודת יום הכיפורים, וזה גמר ביום הדף סמך עמוד בייז, אמר רב חנינא, קטורת שחפנה קודם שחיטתו של פר לא אסף עלו כלום. For Rabbi Yeshua Nagid, Tiretz, שהחפינה היא קשרה קודם השחיטה של הפר השני, מפני שהחפינה באה אחרי השחיטה של הפר הראשון. וזה כנראה טוב רק לעניין החפינה, אבל לא לעניין הכתרה עצמה. הכתרה עצמה חייבת להיות אחרי השחיטה של הפר השני. והסיבה היא, מפני שחפינה נראה שאף שיש לו דין של עבודה, אבל הוא לא שייך לעיקר קיום של עבודת היום. שהחפינה בעצם זה רק בא להכשיר את הקרבן של הקטורת. היא לעצמה, היא לא כל כך עבודה לעצמה, אלא עבודה שהיא באה כדי להכשיר את הקרבן של הקטורת. שהרי יש צד ספק של הגמרא במסכת יומא, דף ממז עמוד א', שבמקום לעשות חפינה בידיים, אפשר לעשות חפינה על ידי מידה. ואם עושים חפינה על ידי מידה, בוודאי שזה לא שייך לעבודת היום. זה בכלל לא תהיה עבודה. אבל זה רק בא כדי להכשיר את הקרבן של הקטורת, כדי לקבוע את המידה, לקבוע קביעות והכשר, הקרבן של הקטורת. לזה זה בא. אז אפילו שאנחנו פוסקים שהוא לא יכול לעשות את זה, הוא חייב לעשות את זה בידיים שלו, וזה נחשב עבודה, אבל זה לא עיקר קיום של עבודת היום. עיקר קיום של עבודת היום זה בהכתרה של הקטורת. הכתרה של הקטורת זה עיקר עבודת הקרבן. עיקר עבודת הקרבן זה עיקר עבודת היום. זהו קיום של עבודת היום. אבל חפינה של הקטורת יש לו דין עבודה, אבל אין לו קיום של עבודה, של עבודת היום, של עבודת היום אין לו. עבודה כמו עבודה בכל השנה כולה. אבל בעיקר הוא לא קיים של עבודת היום, של יום הכיפורים. ולכן בזה מונח ההבדל בין חפינה להכתרה לפי הרמב״ם. שהרי אנחנו אמרנו, מבחינת סדר של כל התורה כולה, מעניין אותנו רק את פעולה ב', לא מעניין אותנו פעולה א'. מבחינת ההלכה של סדר של כל התורה כולה, כמו שיש בסדר תורת מצורע, הלכה היא רק שפעולה ב' זקוקה לפעולה א' שתבוא לפניה. אבל מבחינת פעולה א' זה לא משנה לפעולה א' אם פעולה ב' בא לפניו או בא לאחריו. זה אותו דבר. אם כן, קטורת היא פעולה ב' לעומת שחיטת השעיר. חפינת הקטורת היא פעולה ב'. חפינת הקטורת אין לו את הדין המסוים שנאמר בעבודת היום. ושחפינת הקטורת הוא לא שייך לקיום של עבודת היום. את הקיום המיוחד הזה של עבודת היום. הוא רק עבודה שזה בא להכשר הקורבן. ויש לו דין עבודה כמו כל עבודות של מקדש, שאמנם נאמר בהם דין סדר, אבל דין סדר זה נאמר בפעולה ב'. ואמנם חפינת הקטורת היא פעולה ב', היא זקוקה לפעולה א' שתבוא לפניה. היא זקוקה לשחיטת השעיר שתבוא לפניה. אבל שחיטת השעיר, סליחה, היא זקוקה לשחיטת הפר שתבוא לפניה, לא השעיר. שחיטת הפר, פרעה של כהן גדול שתבוא לפניה. אבל שחיטת הפר כן באה לפניה, מפני שהזעות של הפר הראשון, לפני ולפנים, בין בדי ארון, בקודש הקדושים הם קיימים. ואם כן, חפינה שהוא עושה גם בקטורת השנייה, היא באה לאחרי שחיטת הפער, ואם באה לאחרי שחיטת הפער, הוא יכול לעשות את החפינה, אפילו שזה קודם שחיטת הפער השני. מה מעניין אותנו שזה קודם שחיטת הפער השני? אבל זה אחרי שחיטת הפער הראשון, שחיטת הפער הראשון כבר מכשירה את חפינת הקטורת, שיכול לחפון את הקטורת בתוך חזרה, כדי לקבוע ולהכשיר את הקרבן של הקטורת. שהכשר הקרבן הוא קביעות, הקרבן של הקטורת לא שייך לקיום המיוחד שעבודת היום, ולא שייך לו את הדין המסוים של סדר, של מעקבות זו את זו, שנאמר בדין עבודת היום. נאמר רק דין, פעולה ב' זקוקה לפעולה א' שתבוא לפניו. הרי גם בקטורת השנייה, חפינת הקטורת, יש לה שחיטת הפער הראשון שבא לפניה. ואם כן, הכהן גדול יכול לחפון את הקטורת השנייה קודם שחיטת פער השני. יש לו שחיטת פער ראשון שבאה לפניו. מה שאין כן, כשאנחנו מדברים על הלכה של הקטרת הקטורת, הלכה של הקטרת הקטורת זה עיקר הקורבן, זה חלק מהקיום המיוחד של עבודת היום, שבזה בזה, נאמר בזה דין של סדר, שמעקבות זו את זו, ולא רק עבודה שנייה זקוקה לעבודה א' שתבוא לפניה, עבודה א' זקוקה לפעולה שנייה שתבוא לאחריה, וכן הלאה פעולה ג', בגלל שזה דין שמעקבות זו את זו, זה הכל קיום אחד של חפצה, של עבודת היום. א' זקוק לב' וב' זקוק לא'. אם אין ב' שבא אחרי א', א' לא יכול להיות כשר, לא יכול להיות קיום באלף. הקיום שאלף תלוי בבית שבא לאחריו, ושזה דין מיוחד שמעקבות זו את זו, ודין סדר נאמר בהלכה זו שמעקבות זו את זו. הם מעקבות זו את זו בדין סדר שלהם, שנאמר בהם לעיכובה. אלף, בית, גימל. אם אין בית לאחר אלף, בית בא לאחר אלף, אז אלף לא יכול להיות כשר. ואם כן, אנחנו אומרים, לעניין הקטרה אנחנו אומרים, הרי שחיטת פר השני חייבת שתהיה קטורת לאחריה. אם לא תהיה קטורת לאחרי שחיטת פר השני, שחיטת פר השני לא יכול להיות כשרה. לכן הרמב״ם מחייב עוד קטורת. ולא רק מחייב הקטורת, מחייב של הקטרת הקטורת תהיה לאחר שחיטה של הפר השני. אם הקטרה של הקטורת השנייה לא תהיה לאחר שחיטה של הפר השני, השחיטה של הפר השני לא יהיה כשר. לכן הקטרה חייב להיות אחרי הפר השני. שחיטת פר ואחר כך קטורת, ואחר כך חזאות על פרוכת היכל מדמו של פר השני. אבל בעניין חפינה אנחנו אומרים, אין הלכה, שחיטת פר ואחר כך חפינה קטורת, אחרת שחיטת הפר לא יכול להיות קשה. אין הלכה כזו, שחפינה לא שייך לקיום של עבודת היום, לא שייך לקיום האחד הזה, של חפצה של עבודת היום. יש רק הלכה של סדר של כל התורה כולה, כדי שחפינה תהיה קשרה, צריכים שתבוא אחרי שחיטת הפר, הרי היא באה אחרי שחיטת הפר ראשון, לכן החפינה יכול להיות קשרה. זה התירוץ. בשיטת הרמב״ם, וזה פירוש הדברים שרבן ישוע הנגיד מבני בניו של הרמב״ם, רק נשאר קושיה אחת. אם אנחנו אומרים שהקיום המיוחד הזה לא שייך לחפינה, ושחפינה זה לא עיקר עבודה של הקורבן, עיקר עבודה של הקורבן זה הקטרת הקטורת, אז זה שייך לקיום החדש של חפצה של עבודת היום. חפינת הקטורת זה רק הכשר הקורבן, קביעת הקורבן, לקבות הקורבן ולהכשיר את הקורבן. איך, אבל בהקטרה אנחנו אומרים שיש דין מיוחד שעושה את זה של מעקבות זו את זו.